במשך חודש אלול ותחילת חודש תשרי עסקנו בבסמדרש בשיעורים ביום חמישי ברצף בנושא של, החודש הזה, באמת חודש השביעי. ואני חושב שיש פה משהו מאוד מאוד גדול כללי וגם מבנה פרטי יותר, ואני חושב שיש פה בשורה מאוד חשובה. נתחיל בשאלה כמעט הייתי אומר טכנית. כן, כולנו יודעים, מאז שאנחנו ילדים קטנים, שיש באלף תשרי, יש יום טב, יש חג, שנקרא ראש השנה. זה כמעט, זה אלף בית, זה לא כמעט אלף בית. כולם יודעים את זה, אפילו אנשים מתחילים מאוד יודעים שיש ראש השנה. מצד שני, כולנו יודעים, בגיל מאוד מאוד צעיר, שהשנה מתחילה בניסן. וזה מאוד מאוד מעניין. כן, יש לי גיס שנוהג בראש חודש ניסן להגיד לכל האנשים סביבו שנה טובה, שנה טובה, שנה טובה, וכולם פותחים זוג עיניים ולא מבינים מה הוא רוצה. כן, החודש הזה לכם ראש חודשים. כן, אבל מה הפשר הדבר שיש ראש שונה בתשרי? וזו שאלה גדולה מאוד, והתשובה היא, אני אומר דברים שאמרתי אותם הרבה פעמים וגם כבר כתובים בספר, אבל אני חושב שאני אומר אותם כהקדמה למה שאני רוצה היום להעמיד מאוד חזק ומשמעותי. התשובה היא שהתורה מכירה בשני מעגלים של שנה שפועלים בו זמנית. זה דבר מאוד מאוד מעניין, מאוד מיוחד. יש שנה שמתחילה בניסן, התורה מכריזה עליה במפורש, החודש הזה לכם ראש חודשים. השנה הזו היא השנה ליציאת מצרים. במילים פשוטות, היא השנה שמעצבת את עם ישראל כעם השם, כעם שקשור לקודש ברוך הוא, שיש לו ברית עם השם וכן הלאה. זה, השנה הזאת מתחילה בניסן, החודשים כולם נקראים בתורה על שם מבחינה מספרית, החודש הראשון הוא ניסן, החודש השני זה אייר, סיוון זה השלישי וכן הלאה. זה שנה אחת. ויש שנה שמתחילה בתשרי, השנה הזו היא השנה של אדם הטבע. נקרא לזה ככה. האדם כיצור טבעי, היינו אדם שצריך לאכול, אדם שצריך פרנסה, זה מאוד מאוד בולט ביחס לאוכל ופרנסה, הוא תלוי במבנה, במציאות החקלאית, והשנה הזו מתחילה בתשרי. הדבר הזה כתוב בתורה במפורש, בארבע מקומות בתורה, התורה מדברת על השנה שמתחילה, מסתיימת בתשרי. וכתוב את הרב מפורש, חג האסיף בתקופת השנה, בצאת השנה וכן הלאה, לא ניכנס לכל אחד הפסוקים. יש שנה שמתחילה בתשרי והיא השנה הטבעית. עד כאן הקדמה אחת, וזה מאוד מאוד מעניין שהתורה לא בחרה את אחד מהשנים, היא גם לא בחרה ליצור, הקדוש ברוך הוא יכל להוציא את עם ישראל ממצרים בחודש תשרי. זה יכל לקרות בדיוק באותה מידה כמו זה קרה בניסן. התורה מעוניינת בשני מעגלים של שנה בו זמנית. וזה הדבר ייחודי שאנחנו לא מכירים אותו בעולם. יש בעולם לוחות שנה שונות, שונים, וגם בכל אחד מהלוחות יש תחילת השנה בתאריך מסוים. אין דבר כזה שיש שתי ראשי שנים. המשנה מונה ארבעה ראשי שנים. אבל שניים מתוכם הם הלכתיים נטו, כמו ט"ו בשבט וראש חודש אלול, שהוא ראשון אלה מעשר בימה. אבל א' תשרי וא' ניסן הם שנים, הם ראשי שנים במובן המלא של המילה. ומה פשר הדבר הזה? זו שאלה שצריכה להעיק לנו. מה פשר הדבר הזה שיש שתי ראשי שנים בתורה? והתשובה היא שיש באמת שני רבדים של קיום של האדם. האדם היהודי הוא יהודי, יש לו ברית עם השם, זה חלק משמעותי מאוד בחיים שלנו, והשנה הזאת מתחילה בניסן, והאדם הוא גם יצור שזקוק לפרנסה, ולכן השנה מתחילה בתשרי. אבל זה עדיין לא מספק אותי. עדיין לא מספק אותי. האם זה נכון, וגם בפרט, מה פשר החגים הרבים שהתורה קובעת בחודש תשרי, לכבוד מה? כן, מה הסיפור הזה? אז התשובה בגדול, התשובה שעליה ענינו במשך כל החודש, ואני חושב שהיא תשובה מאוד מאוד מעניינת ומיוחדת, בשבילי זו בשורה גדולה מאוד, זה אומר ככה, כאשר האדם הוא איש הטבע, כן, איש הטבע הוא תלוי בפרנסה, הוא אדם כמו כל בני אדם בעולם במובנים האלה שהוא צריך לאכול והוא צריך לישון, והוא רוצה להיות יהודי, התורה באה להדריך אותו איך לחיות את החיים הטבעיים. והיא יצרה קורס, נקרא לזה ככה, של ארבעה חגים שנמצאים בחודש השביעי, שהמטרה שלהם היא ליצור את היחס לשנה החדשה, לחיים הטבעיים, לעולם הזה, יחס אמוני תורני. זה בעצם הקריאה הגדולה של כל החודשים, של כל החודש הזה. זה, אני חושב שיש פה משהו מאוד מאוד מעניין. זאת אומרת, במילים פשוטות, אני אסיף, אולי כי הקדמה, אריזל, בתחילת שער הכבון, בתחילת כבון עשרה שונה, הוא מתחיל, הוא מביא מדרש חז"ל, המדרש מאוד מפורסם, כי רש"י מביא אותו בתחילת בראשיס, היה צריך להתחיל את התורה בחודש הזה לכם, אז רש"י הוסיף כדי לפרש את המדרש, שהיא מצווה הראשונה שבתורה, ורש"י יצר בפירוש הזה עולם שלם של משמעויות, אומר אריזל, לא זאת לא השאלה של המדרש. אומר אריזל, למה התורה מתחילה בבריאת העולם? התורה היא הסיפור של היהודים, היא צריכה להתחיל ביציאת מצרים, בחודש הזה לכם, בניסן, לא בתשרי. עד כאן, אריזל לא מדבר כלום על התשובה, אבל התשובה היא תשובה מאוד מאוד פשוטה. אין תורה בלי עולם. בסופו של דבר, התורה שמתחילה בניסן, היא אמנם התחלה נפרדת, התחלה מיוחדת, ואנחנו מתחילים בניסן, התורה ציוותה אותנו לספור החודש הזה לכם ראש חודשים, אבל המטרה בסופו של דבר לחזור משם לעולם המציאותי, ולחיות בעולם בעמדה תורנית. זה הסיפור. זה הסיפור. ופה אנחנו רוצים עכשיו, בקצרה, לתת מהו הקורס הזה שארבעת החגים, ארבעה החגים האלה מביא לנו, הקורס הזה, החגים האלה מביאים לנו, ואיך אנחנו יוצאים ממנו באמת לחיים, ומתוך התייחסות, כן, אדם שעבר ראשו ליום כיפר, סוכות, שמיני עצרת, משנה רבי, את כל המועדים האלה, הוא מסתכל אחרת על העולם. והדבר הראשון, אני הוספתי, כן, יש הזכרנו ממש בשיעור הראשון עוד תורה מעניינת של רבי נחמן. כן, הזכרנו אותו גם קודם בהקשר אחר, אבל תורה מעניינת של רבי נחמן. בטח כולכם שמעתם את השיר שרץ, כולם שרים אותו, אפילו באסטוריה שבתוך האסטוריה גם שם נמצא השם יזבורך. אז אני תמיד חשבתי, הבנתי את המשפט באופן מסוים, לא שמעת את הסיפור? את השיר הזה לא שמעת? כן? אז אני הבנתי אותו תמיד שהקודש ברוך הוא תמיד נמצא וכו' וכו'. אומר רבי נחמן, אומר דבר מעניין מאוד. רבי נחמן אומר שתדע לך שהאדם שחי בעולם, העולם אומר לו דברי תורה. באופן כזה שאברהם אבינו הסתכל בעולם והגיע למסקנה של כל התורה כולה. כל התורה כולה נעשו לו שתי קהילותיו כשני רבנים, הוא למד מעצם הקיום של העולם את כל התורה כולה. אבל הרבה פעמים בני אדם, העולם, התורה שבעולם היא נסתרת, והעולם אומר לאדם דברים לא נכונים. ויש לפעמים שהעולם, יש הסתרה שבתוך ההסתרה. שהעולם אפילו הוא לא אומר לו שצריכים להגיד דברים נכונים, כל מיני טעויות בתוך טעויות, ואפילו באסטוריה שבתוך האסטוריה גם שם נמצא השם יזבורך. דיינו גם שם בעצם הקודש ברוך הוא מדבר אל האדם דרך העולם. במילים אחרות, הרעיון של התורה, אם, אני חושב שיש פה משהו מאוד מאוד מעניין, כן, בסופו של דבר האדם חי בעולם, והעולם מדבר איתו, והתורה מדברת איתו, ולפעמים יש סתירה, דיברנו קודם על סתירות כאלה, לפעמים יש סתירה בין הדיבור של התורה לדיבור של העולם, והמטרה של התורה היא ליישר את הדיבור של העולם אל האדם. החודש השביעי, ראש השנה נתחיל, ראש השנה בא להציב, תדע לך, תסתכל על העולם, ותתבונן בעולם. העולם הזה שאתה רואה אותו, עולם שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, עולם שהקדוש ברוך הוא מצפה ממנו, זה הדין. מה זה דין? דין זה אומר שהקדוש ברוך הוא חשוב לו מה אתה עושה. דין זה אומר שהקדוש ברוך הוא מנהל איתך מערכת יחסים והדדית. כן, הוא מצפה ממך. הוא לא רק נותן לך ולוקח לך ועושה איתך ועושה ככה ועושה ככה, אלא הוא מצפה לזה שאתה תעשה ותנהג בצורה נכונה. זה דבר אחד. ודבר שני, הוא במונח שהקדוש ברוך הוא מצפה למערכת יחסים איתך. למה זה לא בניסן? כי אין עולם שמתחיל בניסן. כי הדין שייך למציאות. המערכת היחסים מתקיימת במציאות. הקדוש ברוך הוא יצר עולם מיוחד בפסח, יצר ניסים מיוחדים, אבל בטבע הרגיל של העולם אין בניסן התחלה. אי אפשר להתחיל בניסן. מה הסיבה שהתורה לא רוצה לעשות הפוך, להוציא את עם ישראל ממצרים בתשרי? התשובה לזה שאדם צריך ללמוד על יציאת מצרים בנפרד, ולבוא, זה הסדר, אנחנו כל שנה מתחילים את החגים בפסח, מפסח עוברים לשבועות, ושם עוברים אחר כך ראש השנה, יום כיפור וסוכות, והכוונה היא למדנו מפסח איך להתחיל את השנה החדשה. זה מעגל שחוזר עצמו עוד פעם, השנה הזו תגיע לפסח ועוד הפעם, אבל, וזה נכון.
השנה הרוחנית?
כן. כן, זה ודאי. פסח מתחילה הברית עם השם. ואנחנו מדברים על הברית כאירוע היסטורי בפסח.
אנחנו כן, מתי נברא העולם? מה קדם, האם הקשר...
תרשה לי, זה יקרס לנו, לדרוש מאיתנו, זה הרבה... העולם, השנה הטבעית מתחילה בתשרי.
מה הסיף זה יותר התחלה מקציר?
לא מקציר, אבל הזריעה... לא, הסיף הוא סוף, אבל הזריעה, אי אפשר להתחיל לא בזריעה. תאר לך בן אדם שיגיד, רגע, אני התחלתי, אתה יודע מה הסיפור שלי? קצרתי, דשתי, עשיתי גורל, ואחר כך זרעתי. זה, אתה יודע, יש לפעמים שרואים סרט הפוך, הופכים את הסרט, רואים אותו הפוך. זה לא, אין דבר כזה, אי אפשר להתחיל את השנה לא בזריעה. האסיף הוא הסיום, ולמה זורים עכשיו? למה אוספים עכשיו? כי אוטוטוט יורד גשם. אין מה לעשות מזה. אין מה לעשות מזה. השנה יכולה להתחיל רק בתשרי. מה? לא, לא נכון, בחשבון. באופן עקרוני היינו צריכים לבקש גשם מיד במוצאי שמיני עצרת. בגלל עולי רגלים וכולי, אנחנו דוחים את זה עוד שבוע. זה הכל. אין שנה אחרת. אתה יכול להתפרנס מהייטק, אבל אתה בסוף תצטרך לאכול צומח. אני לא מכיר אנשים שאוכלים מחשבים.
אולי אפשר לצרף לדברי הרב ברוך. את המדרש שלנו לשיר השירים שהקדוש ברוך הוא רצה להוציא את עם ישראל בזמן אביב, כבר שהשנה הרוחנית מתחילה באביב, ביופי של העולם, ואז רק מגיעים אל ה...
כן, גם נכון שיותר מתאים לא רק ליציאת מצרים, החגים מתאימים לקיץ. לא משנה, אני לא רוצה לזה, אני אומר, אבל שוב, יש פה עיקרון מאוד, אני רואה פה את הנקודה מאוד מאוד משמעותית. בסופו של דבר, אין עולם אלא העולם שבו אנחנו חיים. אני אגיד לך וורט שרב חיים וולוז'נר אומר בספר רוח חיים. כתוב במשנה בברוכויס שבבית ראשון, לפני שקלקלו המינים, היו אומרים ברוך השם לעולם. ושקלקלו המינים ואמרו אין עולם אלא אחד, התקינו שהיו אומרים ברוך השם מן העולם ועד העולם. שאל רב חיים וולוז'נר, האמת היא שיש שני עולמות. אדם בבית ראשון לא אמרו את האמת. נכון שלא היה מינים שקלקלו. צריך להגיד את האמת שיש שתי עולמות. אומר רב חיים וולוז'נר, באמת יש רק עולם אחד. כי העולם הזה ועולם הבא הם לא שתי עולמות. הם אותו עולם. רק שקלקלו המינים ואמרו אין עולם אלא אחד במובן הרע של המילה, אז התקינו שיומרים מן העולם ועד העולם. במילים אחרות, בסופו של דבר, הסיפור שאותו הקדוש ברוך הוא מוביל, הוא העולם שלנו. ואנחנו חיים בעולם שלנו, ובו אנחנו עסוקים, ובו התורה עסוקה. באים החגים של החודש השביעי, ואומרים לבן אדם, רגע, רגע, אתה צריך להסתכל. אני רוצה אולי להקדים הקדמה קצרה, כן? כל אדם בעולם עומד בתחילת השנה, ושואל את עצמו, איזה שנה תהיה? מאיפה, כן, הרי אדם לא יכול להגיד, מה מעניין אותי, מה יקרה? אין דבר כזה, העתיד הוא החיים שלי. ואין דרך לאדם לדעת העתיד. אומרת התורה, האדם יוצא, אמרתי זה באירוניה, בעולם כולו חוגגים את ראש השנה, בתאריך אחר. איך עושים את זה? עם כוס שמפניה. למה? כי איך אני יכול לחגוג את ראש השנה? אתה יודע מה, איזה שנה? בסוף השנה אני יכול לחגוג אם השנה הקודמת הייתה טובה. אבל את השנה הבאה, איך אני יכול לחגוג? כוס שמפניה עוזרת לי להסתכל על השנה הבאה באופטימיות. אבל התורה אומרת, אתה יודע, חוגגים את יום טוב של ראש השנה? הוא יום הזיכרון. אנחנו עומדים לפני השם, והשם הוא זה שנותן לנו את השנה, ואנחנו בונים על הביטחון בו את העתיד. הוא גם מאוד משמעותי, לא רק סתם עתיד, אלא הוא מנהל איתנו מערכת יחסים הדדית. יש דין, הדין הוא מאוד משמעותי, כי הדין יוצר כבוד לאדם. כל מערכת יחסים רצינית יש בדין. כן, מערכת יחסים שאין בדין, דהיינו שאני רק נותן ולא מצפה משום דבר, לא קיימת עם תינוק, אני לא יודע אם חודשים ספורים. רחמנא ליצלן, אם יש אדם מבוגר שאיבד את ה... שהוא כבר לא... מצב שהוא לא לעניין, אז אנחנו גם חוזרים אליו במערכת יחסים כזו, אבל זו כבר טרגדיה, ואנחנו מתחננים שזה לא יקרה. אבל אצל ילד קטן זה סדרו של עולם, שאתה צריך לתת לו, והאימא לא שואלת האם הילד עונה תודה וכו', והיא בונה על העתיד. אבל מערכת יחסים רצינית היא מערכת יחסים שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, והקיום שלנו בעולם הוא מערכת היחסים הזו. חז"ל הלכו והוסיפו לדבר הזה מאוד חזק, תקנו ברכות. 100 ברכות בכל יום, אומר הרמב"ם, כדי שיזכור את השם תמיד. הכוונה היא שתזכור שהקפה הזה הקדוש ברוך הוא נתן, וגם את הגלידה הזאת הוא נתן, וגם את הקוגל הזה הוא נתן לנו, והוא נתן לי את החברים טובים, ואני פוגש אותם, אני מברך ברכות. באופן תיאורטי, המטרה היא שתהיה מודעות מתמדת, שזה מאוד קשה. אבל העולם הזה הוא הזירה שבה הקדוש ברוך הוא פועל, והשלב הראשון הוא ראש השנה. ראש השנה זה אומר, זה יום דין, אבל לא פחות מזה חשוב, דין שיש בו ברית, שיש בו מערכת יחסים, שיש בו אהבה, יש בו זיכרון. זה המשמעות שם היה זיכרון. הבאנו דוגמה כדי להמחיש מה זה זיכרון, זה גם תופעה טבעית. היא קורית בטבע כל הזמן, אבל מבחינה מסוימת היא נס. חנה, בתפילת חנה, קראנו את זה ביום הראשון של ראש השנה, אומרת משפט מאוד מעניין, אל הנער הזה התפללתי. המשפט הזה יש בו קשר לוגי. כי אי אפשר, כשמתפללים על ילד לפני שהוא נולד, אי אפשר להתפלל אל הנער הזה. כי הוא לא היה. וזה לא סתם עניין מילולי, אלא שימו לב לדבר המדהים הזה. תדמיינו לרגע זוג הורים שהולכים לזה צדיק גדול לבקש ברכה לילד. ונגיד שזה צדיק שהמחות שלו מתקיימות, והוא עכשיו ניצא במצב רוח מאוד נדיב, והוא שואל, איזה ילד אתם רוצים? שיהיה מוכשר? ודאי. וגם שיהיה בריא וחסון? מה השאלה? ושיהיה לו גם מזל? מה השאלה בכלל? כן, אתם רוצים שהוא יהיה עשיר, או גם זה וגם זה? כן, יש איזה בעלה שהם יגידו, לא, אין צורך, אין דבר כזה. מתי זה נמשך? עד מתי זה נמשך? ככה, עד הרגע שהוא נולד. ברגע שאומרת, לא, אנחנו רוצים את זה. למה? יש לי בשלכם ילד יותר מוכשר. לא, אנחנו רוצים את הילד הזה. מה השתנה? נוצר קשר. נוצר קשר. זה המידה שנקראת זיכרונות, יום הזיכרון. השם לא רק מנהל איתנו מערכת יחסים תיאורטית, אלא הוא יוצר קשר, ואנחנו, הוא מעוניין בנו. זה ראש השנה, מאוד מאוד מלמעלה. אבל כל זה לא מספיק. אולי קצת נפרט יותר, כן, ראש השנה כולל בתוכו בגדול שלושה דברים, מלכויות, זיכרונות ושופרות, ואני רוצה להדגיש, זה בעצם פרספקטיבה של היהדות, מלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות ושופרות זה אומר שהקדוש ברוך הוא, מלכויות זה אומר שהוא מנהל את העולם, פועל בעולם, דואג לעולם, זיכרונות זה אומר שהוא יצר מערכת של קשר, דיברנו על זה, שופרות זה אומר שיש לו יש תפיסה של ערכים, של אג'נדה שהקדוש ברוך הוא פועל בהם. אני אולי אסיף קצת להסביר את זה, זה באמת מאוד מאוד משמעותי הדבר הזה. כאילו, מה זה מלכות? יש מדינה, המדינה מחזיקה, המדינה זה מערכת שלמה של מוסדות שהם פועלים. לצורך על המשטרה. המשטרה מסתובבת ברחובות, עוצרת אנשים שעוברים על החוק וכו' וכו'. יש צבא. הצבא הוא כוח שיש למדינה כדי להילחם עם אויבים. עם מי להילחם? אז הצבא, יכול להיות שהצבא יחליט להילחם עם המדינה שנמצאת בצד מערב, יכול להילחם בצבא בצד מזרח. מדינת ישראל יכולה לשלוח את הצבא שלה להתקיף את איראן, ויכולה לשלוח את הצבא להתקיף את אמריקה. מי מחליט? יש אג'נדה, יש מדיניות. יש מדיניות, יש ערכים שעל פיהם המדינה עובדת. הקדוש ברוך הוא מלך, זה נקרא שהוא פועל בעולם. זיכרונות זה נקרא, הוא מזוהה איתנו ואוהב אותנו ורוצה אותנו. שופרות, יש לו מגמה של תיקון, של גאולה. זה המידה שנקראת שופרות. כן, זה, המקום שזה נמצא מאוד חזק זה ביובל. הכותרת של היובל זה כלי הארץ, כלי בני ישראל. אבל כשהקדוש ברוך הוא מגיע ואומר הכל שלי, אז מה הוא עושה? גאולה תיתנו לארץ. ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו. זה ההופעה של הקודש ברוך הוא, וזה התוכן, זאת אומרת שזה נוגע לרוסונה, שכשהקודש ברוך הוא בא לדון, הוא לא רק מנהל את העולם, וגם זוכר אותנו לטובה, אלא הוא מוביל אג'נדה של טוב, של תיקון, של גאולה, של זה בעצם השופרות, אלה הם שלושת הצדדים, והכל ביחד זה בעצם מערכת היחסים, היהודי המאמין מסתובב בעולם ותופס את העולם בתפיסה הזאת. א', הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם ונוגע בו ופועל בו. שתיים, הקדוש ברוך הוא מקיים מערכות יחסים עם בני אדם ועם עם ישראל באופן פרטי. ושלוש, יש לקדוש ברוך הוא אג'נדה. אני חושב שאין גבול לערך של הידיעה הזאת. יש לקדוש ברוך הוא אג'נדה וצריך תמיד לחזור עליה. צריך תמיד לחזור עליה. מהי ידיעת אלוקים? אומר הנביא, באחד מהמקום הזה מופיע בהרבה מאוד מקומות, אבל אחד המקומות, אל יתעלה לחכם בחוכמתו, ואל יתעלה לגיבור בגבורתו, אל יתעלה לישיר ביושרו, כי אם בזאת יתעלה למתעלל, השכל וידוע אותי, אין דבר שהוא בעל ערך ומשמעות חוץ מאשר ידיעת השם, אבל מה עליי לדעת על הקדוש ברוך הוא? כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ. כי באלה חפשתי נאום השם. עכשיו, התפיסה הזאת, זאת אומרת שאלוקים פועל בעולם וקורא לנו לפעול בדרך הזאת, לקדם את הערכים של חסד, צדקה ומשפט, של אמת ושל יושר, של טוב, של, יש הרבה, יש, של שלום. אפשר לקחת את זה להרבה מקומות. אבל אין גבול להשלכות של זה לחיים שלנו. איך אמורים להיראות מתוך התפיסה של חסד, צדקה ומשפט, מערכת היחסים שלי עם אח שלי? זה אמור להשפיע. הנוכחות האלוקית אמורה להשפיע על זה. והשלב הבא של החודש השביעי הוא יום הכיפורים, ויום הכיפורים מגלה באמת דבר נפלא מאוד מאוד. שני צדדים. אחד, המפגש שלנו עם המגמה האלוקית העליונה, שבעצם הוא, שוב, הרעיון שאני רוצה לבטא, שכל החגים, כל אחד מהחגים מביא איזושהי הערה ששייכת כל השנה כולה. רק שיש יום אחד בשנה או שבוע בשנה שבו עסוקים בדבר הזה באופן אינטנסיבי, כדי, על זה מבקשים, והנחילנו השם אלוקנו באהבה וברצון, בשמחה ובססון, שבת או מועדי קודשך. יום הכיפורים מביא אותנו לפגוש את הטוב האלוקי ברמת השורש שלו. כן, הרי הפסוק אומר, אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם הוויה לפניך, והמציאות של כל טובי היא המציאות ש... גם אז משה רבנו לא יכל לתפוס אותה. וראית את אחוריי ופניי לא יראו, כי לא יראני אדם וחי. אבל משהו ממנה מתגלה ביום הכיפורים, דהיינו שהטוב אין מגמה אלא להיטיב, ושזה מוליך למידת הרחמים. ובאמת, תפיסה של מידת הרחמים יש בה כדי לשנות ולהמתיק ולהגביע ולרומם את החיים של האדם לגמרי לגמרי. זה מעבר למה שאפשר להזיג ביום כיפור עצמו, מחילת אבונות וכאלה, אבל התפיסה של יום הכיפורים היא הנחת יסוד שצריכים אותה לחיים. התפיסה של מידת הרחמים זה תפיסה שאומרת, תשמע, יש רוח של סלחנות. אני אגיד לכם ביטוי שרשי אומר אותו, ממש גנבתי את זה ממקום אחר. רשי אומר, רוח הנחה ותנחומים עברה מלפניו. שאומר את זה במבול. כן, רוח הנחה ותנחומים עברה מפניו. רוח, זה מבט אחר על המציאות. מבט שאדם תופס שמידת הרחמים, ושוב, המודעות למידת הרחמים כמידה אלוקית, עליונה. אני הזכרתי שרב שלמה שבדרון אמר שכשאדם יבוא לבית דין של מעלה, הוא יופתע מהעוצמה של מידת הדין. ואני חושב שהוא צודק. והרבה מאוד מקומות נראה לנו שעבירה מסוימת היא לא עבירה חמורה. נבוא לבית דין של מעלה, לא מסתכלים שם על זה אחרת. יש תירוצים שנראים לנו תירוצים טובים. תבוא לבית שמעון, רואים את זה שם ברבול מוגבל. אבל הרבה יותר נהיה מופתעים ממיד הסורחמים. הרבה יותר נהיה מופתעים ממיד הסורחמים. כי בסופו של דבר אין מידה אלוקית כמו מידת הרחמים. והתפיסה של רחמים, יש בה פשוט כדי להמתיק ולהאיר את החיים באופן מלא מלא מלא. אבל אני רוצה להגיד עוד דבר שתמון ביום כיפור. יום כיפור הוא תמונה תפיסה אחרת של האדם. התפיסה שאומרת שהאדם מאחורי כל הבעיות שהוא עושה, מאחורי כל המלא שקרים שלו ומלא מריבות שלו, יש הבנה שהאדם באופן עמוק שייך לטוב, מזוהה עם הטוב ופועל בשביל הטוב. זה כל כך פשוט, אני לא חושב שמישהו יכול להתווכח עם זה. ואני אגיד את זה בצורה מאוד פשטנית, כן? בוא נתאר לעצמנו שאנחנו מסתכלים מהחלון של הבית שלי, ורואים אדם ברחוב, ניגש אליו ילד, מבקש ממנו לעבור את הכביש, נותן לו יד, מעביר אותו את הכביש. בוא נצא וישאל את האיש הזה, למה עשית את זה? מה הוא יענה? כי הוא ביקש. או במילים אחרות, כי זה טוב. עכשיו, נגיד שראינו משהו אחר, ראינו סיטואציה שונה לחלוטין, ראינו אדם ניגש לילד, נותן לו סטירת לחי. ניגש לשאול אותו, למה עשית את זה? מה דעתכם שהוא יענה לנו? כי זה רע? יש דבר כזה? לא יכול להיות. למה? כי הרע הוא לא סיבה לכלום. אין שום פעולה שנעשית בכוונה רעה. זה לא יאומן. כל הכוונות הרעות שיש, הן כוונות טובות, מוטעות. לא ניכנס עכשיו לשאלה למה אדם בכל אופן חייב, איזה שויגג אדם חייב, איזה שויגג הוא פטור, יש הרבה מה להעריך בזה. אבל...
לא מוטעות במזיד.
זה קצת מורכב, המשפט מוטעות במזיד, זה קצת... זה דורש לוגיקה שאני לא יודע לה...
אדם גונב 30 שקל. זה מצוין לרצות 30 שקל, אבל הוא מודע לזה שהוא גונב.
כן, כן, כן. הכוונה, הרצון הוא טוב. לפעמים אדם יודע שאסור לעשות את זה, והוא עושה את זה למרות שזה... אבל, אבל, אבל התפיסה הזו של האדם, כן, לשומר שנושא טוב, היא תיאורו, היא גולו וידוע לפניך שרצינו לעשות רצונך, אל תראו לי שאני שחרחורת. כן, התפיסה הזאת, תנסו קצת לדמיין, כן, אדם יוצא לחיים, איזה, איך זה משנה את, 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 את ההתייחסות שלו? זה לא בא להגיד שזה לא נורא אם אדם עושה טעויות. זה לא בא להגיד שזה לא נורא אם אדם עושה רע, וזה לא בא להגיד שאין רע בעולם. המעשים, ככל שהם רעים, הם רעים. לצורך העניין, אותו אדם שרוצה לפרנס את הילדים שלו, הביא אוכל לילדים שלו, וכולנו מסכימים שזה אחד הרצונות הטובים ביותר שיכול להיות שאדם רוצה לתת אוכל לילדים שלו. ונגיד שאדם הזה החליט שיותר קל ופשוט לפרנס את הילדים שלו, על ידי שוד, ולא על ידי פרנסה, לא על ידי עבודה. אז המעשה שהוא עשה הוא מעשה רע לגמרי. למה זה חשוב לי לדעת שהכוונה היא טובה? כשאני רוצה לתקן, זה הנפקי מני. הזכרנו בעניין הזה את הסיפור של אוקראינה, וזה סיפור מדהים. שפרצה המלחמה באוקראינה, כל גורמי המודיעין בעולם אמרו בהתחלה שיקח שבוע, שבוע וחצי לפוטין למחוק את, את אוקראינה. 72. כמה? 72 שעות. אני חשבתי כמה שבוע, שבוע וחצי. אתה אומר 72 שעות. מה הסיבה שזה לא קרה בסוף? אני אגיד לכם מה קרה. הטענה הייתה שאין סיבה לעם האוקראיני להילחם. כי בהיסטוריה אנשים הלכו להילחם כשמישהו רצה לקחת להם את, את, את הילדים, את הנשים, את הבית, את הרכוש. אבל פוטין אין לו עניין לקחת לאף אוקראיני את הבית שלו. הוא רק רוצה להחליף את השלט הראשי ולכתוב שם אוקראינה במקום רוסיה, במקום אוקראינה. אז מה, למה שאנשים ילחמו? אבל כאן מנהיג לעם האוקראיני, שהזכיר לדבר עם האני הפנימי של העם האוקראיני, לעורר את הכבוד הלאומי שלהם ולקחת אותם למלחמה. זה לא מלחמה פשוטה. אני חושב שנהרגו שם מאות אלפים עד היום. אבל העם האוקראיני, אני אמרתי, תשמע, הדבר הנכון שאנחנו צריכים לעשות, כתפיסה חינוכית, לפנות אל האני הפנימי של החניכים, ולדבר איתם. מה? אתה שואל אותי אם זה מתאים רבי נחמן או לא, ואז דיגרתי לבוא שרבי נחמן אומר, עכשיו אני אמרת פה שאני אומר. לא, מי שהבין שהלכתי לייצג את רבי נחמן, ועצתי כבר שהוא אומר, זה הכל. וזה לא יאמן, יום כיפור בא ואומר לך, תקשיבו, האנשים שאתה מכיר, העולם שאתה מכיר, ושוב, אדם צריך להיות אדם ריאלי. וכשבא אליך גנב הביתה, תקרא למשטרה. ואם בא, אם הוא מחזיק נשק והוא מאיים עליך, תהרוג אותו. אנחנו לא פציפיסטים. אבל בכל אופן, תדע שאם אתה רוצה לתקן, ואם יש אופציה שזה המצב, אם יש מצב שזה המצב, בזה אנחנו עסוקים, יש טוב מאחורי המציאות האנושית כל הזמן. ממש ככה, בעומק הנשמה האנושית, מה? אין משהו אחר. בניגוד לרבי נחמן, כן, הזכרתי פה את תורה ריש פי בית, ברבי נחמן שם אומר שתמיד אפשר למצוא באדם מעט טוב.
אדם שמחפש הנאה, יש לזה קשר לטוב?
האדם לא, כתוב במסיעת השורים, אודו לא ניברו, אודו לא יסניק.
זה קשור לטוב?
ודאי.
שואל אם אני...
זה הרבה... זה קל יחסית להגיד. תראה, אני אסביר, אני רוצה להדגיש את הרמה. אני לא בא לומר שאנשים לא עושים מעשים רעים, ושאין באדם רוע. אבל המניע תמיד הוא טוב. הטוב, כשהוא מגיע לא במקום הנכון, הוא הופך לרע. לצורך העניין, אם אני רוצה לפנס את האוכל לילדים שלי, ואני אקח לך את הכסף, אני גנב. כן, הזכירו פה את החז"ל מקודם, טועה אתה בה. האדם מחפש. עכשיו, הרצון להנאה הוא אחד מהכוחות החזקים ביותר של כוח החיים באדם. ואין חיים, אלא טוב. דובר זה כוסו בתורה במפורש, ראה נוסעתי לפנות עשה חיים ועשה טויב, עשה מובס ועשה רע. למדת שחיים זה אלה טוב ומוות זה אלה רע. למישהו שהוא? אדם נוטה לחשוב, לא תמיד שלא בצדק, שמי שחושב אחרת ממנו הוא לא צודק, והוא רוצה לפעול למען האמת. ודרך אגב, אני חייב לומר את זה, אתה יודע, מדברים כל כך הרבה על אחדות, ושנאת חינם זה אחד המילים הכי מגונות בעולם שלנו, אבל חשוב לדעת ששנאת חינם לא נובעת ממידות רעות. עד כמה שהמידות הרעות בעיה, הן בעיה, אני לא אומר שלא, אבל יחסית אפשר לפתור אותן. מה שגורם לשנאת חינם זה רצון האנשים באמת ובטוב.
מסודו מדמי,
אלף כתוב
שהיה הרבה
סנאטונה
ואצל
אחיו
שהיה עבודה זרה,
כאילו
היה
למעלה להילחם. אתה רוצה שם? יפה, כן. זה ממש ככה.
לא עשיתי.
מה עשיתי?
מה?
של מי? למכשיר הכוונה. דרך אגב, אנחנו אמרנו בראשון וגם הספרדים וגם אשכנזים, הספרדים אומרים את זה הרבה בסליחות, לבוחן לבבות. אני לא יודע אם אתם בטח זוכרים, לא, לא יודע, כן, אתם בטח זוכרים את הניגון האשכנזי שהחזן מנגן. לבויכן, למה הוא מתכוון? פשט בפיוט שהקדוש ברוך הוא כשהוא דן את האדם, הוא לא מסתכל רק על הכוונות החיצוניות שהן הרבה פעמים לא טובות, אלא הוא בוחן את עומק האדם שהוא תמיד טוב.
יש לבחון את זה, לא?
מה?
יש לבחון את זה.
לא.
להבחין, לא לעשות מבחן.
לא, הוא מגלה את זה, לא, לא. הוא מביא, כשדנים את המעשה הרע, דנים גם את הכוונות הטובות שעומדות מאחורה. דרך אגב, זה לא אומר שהמעשים, שאדם פטור מהאחריות על זה. אבל כל פנים, זה הנקודה. ויום הכיפורים בעצם אומר לך, תקשיב, יש עולם שאתה חי בו כל השנה, תדע להסתכל עליו בעומק אחר. תדע להסתכל עליו ברמה אחרת, תדע לך שהעולם הזה באופן עקרוני פועלת פה רוח גדולה וחזקה, רוח ענקית, רוח עוצמתית ששואפת אל הטוב, גם מבחינת הרצון האלוקי וגם מבחינת הרצון של בני אדם, והרבה פעמים זה נכשל והרבה פעמים זה מתבלבל, אבל לשם העולם הולך באופן עמוק. ואין ספק, אין ספק שהמפגש של האדם עם הרעיון הזה שם אותו במקום אחר. שם אותו במקום רע. אני רוצה עכשיו לשאול שאלה, באמת לשאול שאלה. אני אותי מטרידה מאוד מאוד, בעיקר בשנה האחרונה, מאז שמחת תורה, תשפ"ד, אבל גם קודם לכן זה הטריד אותי, העובדה שהקדוש ברוך הוא הביא לארץ הזאת, בעשרות השנים האחרונות, את העם, חלק גדול מאוד של העם היהודי, ויש פה בארץ גם יהודים שומרי תורה, מצוות ונאמנים להשם, וגם כאלה שלא. ברמות שונות וכו'. האם יכול להיות שאין לנו תפקיד בקשר לזה? זאת אומרת, האם ייתכן שאנחנו לא אמורה להיות לנו איזושהי השפעה על העם היהודי כולו? אני אשאל את זה מתודה אותי יומם ולילה. לא ייתכן, לא ייתכן בעולם שהקדוש ברוך הוא הפך את כל סדרי בראשית והביא לארץ מיליונים של יהודים, דבר שלא קרה מאז חורבן לבית הראשון, לא היה. לא יודע, גם מבחינה מספרית נראה לי שיותר יהודים מה שראה בבית הראשון, אבל אפילו נגיד מבחינה מספרית, לא ניכנס לשאלה הזאת. לא היה מבחינת, מחורבן בית ראשון, לא היה דבר כזה שמרכז העם היהודי היה פה בארץ. וכל זה נעשה כדי שתקום פה במדינת כל אזרחיה. זה יכול להיות. ויש פה בארץ כל כך הרבה תורה, כל כך הרבה יראה, כל כך הרבה קדושה. כל כך הרבה סוגים, אתה יודע, להתחיל אחר כך לחלק ישיבות כאלה, ישיבות כאלה, ישיבות שאלה אומרים ביעצמך פורקן, אלה לא אומרים ביעצמך פורקן, אלה כותבים לפשים כיפה כזו, כיפה כזאת, לא משנה. יהודים שומרי תורה ומצוות יש פה כל כך הרבה, אמור להיות, ואני חושב דבר אחד, שככל שהתפיסה שלנו, באמת אני אומר, ככל שהתפיסה שלנו על יסודות היהדות תהיה בהירה יותר, עמוקה יותר, חזקה יותר, לא ייתכן שלא נשפיע. אם אדם היה מרגיש שכשהוא פוגש אנשים שומרי תורה ומצוות, הוא מרגיש שאנשים האלה חיים במקום אחר. הוא מרגיש שהמודעות שלהם לטוב האנושי היא אחרת, המודעות שלהם לאחריות האנושית היא שונה, המודעות שלהם לתקווה, להבטחה האלוקית היא שונה. אני משוכנע בזה, יותר מזה, אני לא חושב שזה רק דבר שיכול לקרות, אני חושב שהוא קורה במידה הרבה. רק ככל שזה יהיה יותר, זה יקרה הרבה יותר. ושוב, אני ארזור ממש במשפטים ספורים. החודש השביעי בא להגיד לנו, עם כל החגים שלו, שהעולם הזה הוא המקום שבו הקודש ברוך הוא פועל. הוא מלך של העולם, הוא פועל בו, הוא יוצר איתנו קשר, שזה זיכרוי נועס. יש לו אג'נדה של צדק, של טוב, של אמת, של יושר. כן? הוא פועל ברחמים, והוא ברא אדם משמעותי מאוד. משמעותי מאוד. אין גבול לעומק ולעוצמה של המין האנושי, של הנפש האנושית, ויש בה... האדם יש לו המון המון בעיות. יש לו הרבה, הרבה, הרבה דברים, אתגרים שהוא צריך להתמודד איתם.
דבר הרב אמר על אתה הבדלת האנוש, הבדלת ממי? מהמלאכים?
על?
אתה הבדלת האנוש בראש, הבדלת מן המלאכים?
לא, לא, אתה הבדלת האנוש בראש, הכוונה שהקודש ברוך הוא, לא יודע, לא קשור... אפשר להיכנס לזה, כן? אתה הבדלת האנוש בראש, זה פסוק משפט מאוד קשה. ממי השם הבדיל את האדם? כשאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא הבדיל את עם ישראל מכל אומות העולם, זה אני מבין, כולם בני אדם, ואלה בני אדם שונים, או את השבת מששת ימי בראשית, מששת ימי המעשה. במה הקדוש ברוך הוא הבדיל את האדם? התשובה היא מהבריאה כולם. הקדוש ברוך הוא יצר, קרא את האדם כביכול מהבריאה כולה, והוא לא פועל אוטומטית לפי הזה, אלא יש לו בחירה ויש לו עליו אחריות, והוא אומר, אתה הבדלת אנוש מראש ואתה קירה הוא לעמוד לפניך מולך.